שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת תרומה, כמובן ישר בית המקדש, משכן, כלי המשכן, והפעם אנחנו הולכים ללמוד על עצי שיטים עומדים. מה פשר? מה זה העצי שיטים האלה? אז קצת עסקנו בזה בשיעור באר שבע, טיפה נזכר בהמשך, אבל היום ניכנס קצת יותר לעומק. במקור א' שמות קפה, ועשו ארון עצי שיטים. כלומר, ממה עשו ארון הברית? עצי שיטים. טוב, ואחר כך וציפיתה אותו זהב טהור. הוא מצופה מבחוץ זהב טהור, אבל בפנים מה יש? עצי שיטים. ועשית שולחן, עצי שיטים, וציפיתה אותו זהב טהור, אבל מה יש בפנים? עצי שיטים, שמות כפיו. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. ואת הקרשים תצפה זהב, שמות כף זין ממשיך, הפרשה ממשיכה, ועשית את המזבח עצי שיטים, וציפית אותו נחושת, מזבח הנחושת, מזבח החיצון. אבל שימו לב שכל הזמן זה עצי שיטים בפנים, מצופים זהב או במזבח מצופה נחושת. אומר רש"י בשמות כף וו, על עצי שיטים עומדים, אומר מה זה ועשית את הקרשים? מה זה הקרשים בה הידיעה? מה זה הקרשים? ועשית קרשים, מה זה הקרשים? אומר רש"י, ומהו הקרשים? יעקב אבינו צפה ברוח הקודש, ונטע ארזים במצרים. וכשמת, ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים. אמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם, לעשות משכן במדבר מעצי שיטים. ראו שיהיו מזומנים בידכם. אז יעקב אבינו כבר מראש מכין, ותכף נראה שעוד אברהם אבינו הכין. כן? אבל יעקב אומר להם, ומכין אותם, יהיה משכן, עצי שיטים, שיהיו מוכנים וכו'. מה זה עצי שיטים עומדים? אומר רש"י, שיהיה אורך הקרשים זקוף למעלה ולא שוכבים. מה פירוש? אתה בא לעשות קיר למשכן, היה תיאורטית לעשות כמו קיר בלוקים כזה. שורה בלוקים, מעליה עוד שורה, עוד שורה. אומר לך, לא, 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 לא. אתה מעמיד את העצי שיטים של הקרשים של המשכן, של קירות המשכן, אתה מעמיד אותם עומדים, עומדים. לא תשים קרש שוכב ועליו עוד קרש שוכב וכן הלאה, אלא עומדים. למה זה כל כך עקרוני? מה זה עצי שיטים עומדים? כלומר, א', מה זה עצי שיטים? מה זה השם הזה, שיטים? מה הסיפור? ומה זה עצי שיטים עומדים? למה הם צריכים לעמוד? טוב, אומר לנו מדרש תנחומה, מקור ב', תנחומה בתרומה סימן ת', אמר רב שמואל בר נחמן, חטאו, וזה עם דילוגים שם, חטאו בשיטים, מה, חטאו איפה? תכף נזכר, ולקו בשיטים, חטפו שם גם, חמנה אצלן, ומתרפין בשיטים, שיטים במשכן, רגע, אז איפה זה? על מה מדובר? אמר הקדוש ברוך הוא, לעולם הבא, אני מרפא את השיטים, שנאמר ביואל ד', והיה ביום ההוא, יטפו הערים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. מה שנקרא, חבר'ה, עד עכשיו היינו עוד כאלה עצי שיטים, למה עומדים? עכשיו פתאום זה נהיה איזה מין מהלך גלובלי כזה של כל ההיסטוריה, מתחילת ההיסטוריה עד סוף ההיסטוריה. שיטים, שיטים, שיטים. אז מה זה? מאברהם אבינו זה מתחיל וזה מסתיים במעיין יוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. אז כלומר, יש פה משהו משמעותי, עמוק, שצריך להבין אותו. אז מה זה חטאו בשיטים? במבית בר כ"ה נאמר ככה, וישב ישראל בשיטים, ויח אל העם לזנות אל בנות מואב. אז כלומר, אותה זנות שבלעם הרשע הצליח להחטיא את ישראל, זה וישב ישראל בשיטים, זה קרה בשיטים. טוב, אז חטאו בשיטים. טוב, אתה מקים משכן, אתה עושה לי את זה מעצי שיטים, להזכיר לי את השיטים, מה? אבל המדרש אמר לנו, תסתכלו שוב בשורה הראשונה בתנחומה, חטאו בשיטים ולקו בשיטים, היה שם את כל המגפה וכו', חטאו בשיטים ולקו בשיטים, ומתרפאין בשיטים. מה זה מתרפאים בשיטים? לכאורה מה זה? העצי שיטים מרפאים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לעולם הבא, אני מרפא את השיטים. את צריך לרפא אותם. מה זה לרפא את השיטים? ומעיין יצא מבית השם, איך אומר יואל? ומעיין מבית השם יצא או יצא וישקע את נחל השיטים. אז לכאורה צריך עוד לרפא אותם. אנחנו לגמרי פה מבינים שיש פה משהו גדול, לא מבינים. אומר רבנו בחי, הלא הוא דאמר בירמיה למד, כי העלה ארוחה לך, וממכותייך ארפאך, נאום השם. מה זה ממכותייך ארפאך? במכה עצמה אני ארפא אותך. בשיטים עצמם אני ארפא אותך. וכתיב בהושע ו', ברעתם ישמחו מלך. שמה בכלל הפשט, שהמלך שמה המלך רשע, והם מסמכים אותו כשהם עושים רע, אבל רבנו בחיה לוקח את זה למקום אחר לגמרי, שלהפך, הרעה שהם חטאו בשיטים, ברעתם ישמחו מלך. איך פתאום חטא בשיטים, שלקו בשיטים, הופך למתרפים בשיטים, ומעיין יצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, ואומר לך עוד הרבנו בחיה, שברעתם ישמחו מלך. איך ישמחו מלך? מה הולך פה? משהו עם השיטים הזה לא ברור. ועל השון שיטים, בסנדרין קופבב עמוד א', רבי אליעזר אומר, שיטים שמה, מקום שזה השם שלו. רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות. דברי שטות, אזנו אותו לבנות מואב, איפה השכל, איפה ההיגיון, מה יוצא לך מזה, מוכר את כל החיים שלך בשביל איזה ענת רגע מטומטמת, מה יוצא לך מזה? אז זה נתעסקו בדברי שטות. אז שיטים זה שטות? ואומר לנו ריש לקיש בסוטה ג' עמוד א', ריש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שנאמר איש איש כי תסתה אשתו, וכתוב כי תשתה, שין ותת, כן? אז חטא הוא תוצאה של רוח שטות, ובשיטים שנתעסקו בדברי שטות, סליחה? אז אתה עושה לי את קירות המשכן מעצי שטות, עומדים, מה זה? מה זה עצי שיטים, שטות הזאת? מה זה הדבר הזה? זה נורא מוזר, ממש לא מובן. אומרת הגמרא ביום עין בית עמוד א', מקור ג', אמר רבי חמא ברבי חנינה, עומדים, מה זה עצי שיטים עומדים? שעומדים דרך גדילתן, צריכים לעמוד איפה שהיה השורש וכלפי מעלה, עומדים, לא שוכבים. דבר אחר, עומדים שמעמידים את צפויין. מה זה מעמידים את צפויין? מה, את מה שהם צופים? מה העצים האלה בדיוק צופים? את מה הם מעמידים? לא ברור. ממשיך רבי חמא ברבי חנינא, דבר אחר, פירוש שלישי, עומדים, עצי שיטים עומדים, שמא תאמר, אבד סברן ובטל סיכויין, כן, אנחנו כבר הרבה פעמים מדברים על האנשים הריאליים, כן, אבד סברן, בטל סיכויין, חלס, נגמר, הלך המקדש, תלמוד לומר עומדים, שעומדין לעולם ולעולמים. אז צריך להבין, אבל מה זה צפויין? וגם, אחרון פה שעצי שיטים עומדים, זה בא לומר שהם עומדים לנצח. אז ודאי שרוצים להגיד עצי שיטים במובן של קירות המשכן, במובן של החלת השכינה וכן הלאה. אבל זה כל כך לכאורה לא מסתדר שמדובר בעצי שיטים, כשהמילה שיטים רומזת לדברי שטות. כאילו, אם אתה רוצה משהו שעומד לנצח, אז תמבה לי עצי שיטים, תביא לי עצי חוכמה, עצי, אני לא יודע מה זה עצי שיטים פה. כן? אומר רבנו בחי, ועל דרך הקבלה, מקור ג' שורה שנייה, ועל דרך הקבלה, כלשון ישעיהו וב, שרפים עומדים ממעל לו. יש מלאכים שעומדים ומשרתים את הקדוש ברוך הוא בעולם הבריאה. שרפים עומדים ממעל לו. והזכיר עומדים, אז רגע, אז אם ככה, מה זה עצי שיטים עומדים? רומז לשרפים. מה הקשר? אומר רבנו בחי, והזכיר עומדים על הכוחות העליונים, שאין לך דבר במשכן וכליו שלא יהיה מצויר למעלה. כל דבר במשכן מכוון אל מול המשכן שלמעלה. מכוון אל מול עולמות עליונים. אין סתם, סתם. אין, התורה שלנו זה לא סתם. זאת רפורמיות, רפורמה. מי אתה יבחוש בן שלולית שחושב לגעת במצוות האלוה? כל דבר הכי קטן במצוות התורה הוא בחינה של משכן, שכל פרט ופרט מכוון אל מול עולמות עליונים שמעל תפיסתך, מעל הבנתך בכלל. אז הוא אומר, הזכיר עומדים, מה זה עומדים? על הכוחות העליונים שאין לך דבר במשכן וכליו שלא יהיה מצויר למעלה. כי אף על פי שהמשכן והמקדש עתידין לחרב, וכלי הקודש הגופניים, כאילו הגשמיים הגופניים, עתידים שיובדו בגולה. וכאן אני מוכרח להעיר, שהרי המדרש וגם הרמב"ם מביא, שארון הברית צנצן את המן, שמן המשחה, המטה שפרח של אהרון הכהן, ויש גם גרסה נדמה לי בתנחומה שגם מנורת הזהב, אבל כל השאר בוודאי מוזכר ברמב״ם, נמצאים פה בירושלים בתוך אדמת הר הבית, בחדר הסודי שהכין שלמה המלך עוד בזמן בניין בית המקדש, וכפי שהרמב״ם מביא, יאשיהו המלך ראה שעומד המקדש לחרב, גנז אותם בחדר סודי שנמצא אי שם באדמת הר הבית. אז אהרון הברית לא צריך לחפש אותו בגולה, לא את צנצן את המן, לא את שמן המשחה ולא את מטה אהרון, ויתכן לפי חלק מהגרסאות גם לא את המנורה. אבל בכל אופן אלה נמצאים בירושלים. יחד עם זאת, יש עדויות של חיילים יהודיים שהיו בתוך גדודים לא יהודיים, שהובאו באיטליה שם לוותיקן, הובאו לוותיקן, והכניסו אותם פנימה לתוך האוצרות ששוכבים שם במרתפים, והם ראו כלי המקדש, ראו כלי מקדש שנמצאים שם. אז בוודאי שחלק גדול מכלי המקדש כן הגיעו לגלות. אז אף על פי שהמשכן והמקדש עתידים לחרב, וכלי המקדש הגופנים עתידים שיעבדו בגולה, כמו שאומר רבנו בחיי, ממשיך ואומר, הם עומדים וקיימים לעולם. מה פירוש עומדים וקיימים לעולם? הוא אומר, וזהו שמעמידים את ציפויין. מה זה ציפויין? שהכוח שהם מצפים לו. ומה שאמר שהם מעמידים אותו כוח, תלה הגדול בקטן. מה פירוש? אומר לנו, רבנו בחיי, אומר לנו ככה, שימו לב. אומר, תראו, כל דבר פה למטה מכוון ללמעלה. עכשיו, עומדים, מעמידים את ציפויין, מה הכוונה? כל דבר שעומד למטה הוא מצפה לקבל את כוחו ואת אורו מאותה בחינה השמיימית שמכוונת נגדו למעלה. כמו ירושלים של מטה, מכוונת ירושלים של מעלה לקבל כוח. אותו דבר כל בחינה ובחינה בהלכה, במשכן, במקדש, כולה מכוונת לקבל אור השם מאותה בחינה בשמיים. אז מה זה מעמידים את ציפויין? הוא אומר, תלה גדול בקטן. כלומר, שכביכול הכלים האלה, למרות שעובדים בגולה, הם יחזרו למקומם. זה לא איזה מחוות של איזה חברת מתכת שמייצרת צירים. זה כלי של התגלות אור השם. כלים מכלים שונים שהוזכרו במגילת אסתר. כלי המקדש. זה לא צחוק, זה כלים שהתקדשו. אז עתידים לחסור והם עומדים לנצח, והבחינות שהם צופים, הכלים צופים לקבל מהם את האור, הם עומדים והבחינות העליונות עומדים, שרפים עומדים ממעלו. כן? אז זה גם מעניין שהרי כמו לא זוכר את הפסוק בעל פה, אז נגיד בדומה לפסוק שאומר הנביא, כמו שהשמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, כן יעמוד זרחם ושמחם. כלומר, הבחינה של עומדים חוזרת בעוד מקומות. בכל מקום אנחנו רואים אם ככה, שעצי שיטים עומדים, רומז לשרפים עומדים ממעלו, למהלכי מעלה, לכוחות עליונים שמכוונים מול מטה. אז דווקא בעצים, עצי השיטים, אז למה להכניס את השטות הזאת לתוך השיטים? למה הרמיזה לשטויות נכנסת לתוך עצי השיטים? עצי שיטים עומדים ושרפים עומדים ממעלו. כלומר, יש פה משהו לא מובן, ועוד מתרפים בשיטים. כלומר, כאילו, כמו שרבנו בחיי אומר פה, ממכותייך הרפאך. מהשיטים, מהשטות עצמה אני מרפא אותך. מה זה? מה זה הדבר הזה? אומר לנו הזוהר, עוד, מקור ד', זוהר התרומה, קוף סמכתת עמוד א', כתיב אחה, עומדים, עצי שיטים עומדים, וכתיב אתם, שרפים עומדים. מה להלן שרפים? ופחנה משרפים, כמו ששם בשרפים עומדים, עומדים זה שרפים, גם פה עצי שיטים עומדים, זה מכוון לשרפים. אילן קרשים, קיימן בתיקוני דקלה. אתם יודעים שבאים לחתונה, מה רואים? חופה, ארבעה קרשים. ארבעה עמודים כאלה שמחזיקים את החופה. אז הוא אומר, זה בתיקוני דקלה, וסחרן סחרנה, הם סובבים אותה, סביבה, סחרנה דחופה, למשרה באי חופה. למה עושים את זה? למה צריכים את הקרשים האלה, עם ארבע קרשים האלה, מסביב לחתן והקלה? מה העניין פה? אז הוא אומר, זה למשרה באי חופה, כדי שישרה באותה חופה של חתן וקלה, פה למטה, רוח אילאה, רוח עליונה, כגוונה דה, קלה לטטה, הצטריך לתקנה חופה, לחופאה, בתקינו שפירו, להיקרה דקלה, אחרה דעתיה למשרתמן בחדווה, לחלת התאה. מה פירוש? הוא אומר, תקשיב. אתה מעמיד קרשים, עומדים, עצי שיטים עומדים מסביב לחופה. אתה יודע למה? כי השכינה הקדושה הולכת להגיע. כמו שאליהו הנביא, הוא אומר שם בהמשך, בא לברית מילה, כל פעם שיש לך חתן וקלה, אתה רואה את האור, אתה יודע מה זה האור הזה? עכשיו הקלה הזאת, השכינה יורדת עליה. הקלה הזאת שאתה רואה אותה פה, האור, אור השכינה עכשיו יורד לחופה שלה. אז אתה, שאתה עושה חופה לקלה, אתה צריך עצי שיטים עומדים, צריך את הקרשים מסביב, כמו במשכן. אז עכשיו בכלל, שימו לב, כלומר, החופה, שהשכינה מתגלה בתוכה, עצי שיטים עומדים, שזה עושים את החופה עם הקרשים האלה, כדי שעוד פעם יבואו אותם שרפים מוכנים לקבל את אור השכינה, שתבוא לשמח את הקלה פה בחתונה למטה. איזה יופי, איזה מתוק מדבש. אבל תראו לאן זה מגיע, עצי שיטים עומדים האלה. כן? טוב, ננסה קצת להתחיל לפתוח את המושג הזה. תראו איתי יחד במקור ה', אומר אור החיים הקדוש, על וישב ישראל בשיטים. כן? מה זה וישב ישראל בשיטים? שם עם כל הזנות שהייתה עם בנות מואב. אז מה זה? אומר, יעיד סיבת הזנות שהייתה, למה ישראל נפלו? לפי שיצאו העם לטייל חוץ למחנה ישראל, ושם נמצאו בנות מואב. פשוט מאוד, כשאתה לא שומר את האנשים, ואנשים מתחילים להסתובב לך בכל מיני מקומות גויים, כן? אז מצאו את בנות מואב. והוא אומרו, וישב ישראל בשיטים, פירוש, במקום שהיו מטיילים בו חוץ למחניהם. למה? ושיטים הוא לשון טיולים. מה זה שיטים? לשוטט, לשוט. כדרך אומרו במדבר י' באיסוף המן, ושתו העם. כלומר, כשבאים לאסוף את המן, העם שתים. אתם מתחילים להרגיש שמשהו מתרחש פה? מה זה לאסוף את המן? צריכים, מה יוצאים באיזה סירה? ומתחילים לשוט? לשוט וללקט את המן באיזה סירה? מה? זה יורד פה, על הרצפה. למה התורה שם משתמשת בשתו העם? לשון של מין טיול, כאילו איזה מין שייט. ופה בשיטים, מה? זה יצאו לשייט, לטיול, אצל בנות מואב, ולכן קרה מה שקרה. ופירש רשי שם, בשתו העם, וזה לשונו. אין שייט, אלא לשון טיול. עכשיו, וזה סיבת, ויחל העם לזנות. ככה זה. ברגע שאתה מתחיל שיוטים, טיולים, התערבבות עם הגויים, אז מתחילה זנות. זה ככה זה בנוי. אבל במקום מקום למדנו עכשיו שהשייט בנוי על טיול, ובמקרה הזה טיול חוץ למחנה ישראל. אז זה מתחיל להיות מעניין. למה? אני מזכיר לכם בשיעור שלנו על באר שבע, העניינה הרוחני של אדמת באר שבע, אז למדנו, תראו איתי ביחד במקור וב. תנחומה, תרומה, סימן יוד. עצי שיטים, בזכות אברהם, שנאמר, והוא עומד עליהם תחת העץ. כלומר, אברהם אבינו, השיטים האלה, הארזים האלה, שיעקב אבינו, מאיפה יש לו אותם? אז תראו איתי רגע על המקור הבא, בראשית מ"ו, וישא ישראל ויבוא באר השבה. אומר המדרש בראשית רבה ויגש צדי דלת, להיכן הלך? אמר רב נחמן שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. הבנתם מה זה הארזים השיטים האלה? אברהם אבינו, כשהוא מארח אנשים, מכניס אותם תחת כנפי השכינה, מטייל ושט בין הגויים ומשיב אותם בתשובה ומקרב אותם לעבודת השם ומלמד את העולם להשתחרר מן האלילות האטומה, הטמאה והמשעבדת, ומוציא את העולם ממסכנותו לאמונה באל אחד אין סוף ברוך הוא שורש כל המציאות, מחבר את כל הברואים באהבה, בהרמוניה, באחדות, הבסיס והיסוד, המישור, הפלטפורמה, כמו שאומרים היום, שניתן לבנות עליה אהבה אוניברסלית, כלל עולמית, היא אך ורק הקריאה בשם השם של אברהם אבינו. כל זה תחת העץ. מה פירוש? אברהם אבינו נוטע את העצים האלה, העצים האלה יעקב אבינו לוקח אותם למצרים, בני ישראל מוציאים אותם ממצרים, עושים מהם את עצי שיטים עומדים, ועצי השיטים האלה באים גם לחפר על נחל השיטים, מתרפים בשיטים, ולעתיד לבוא אני מרפא את נחל השיטים על ידי מעיין שיצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. אז כמו שאמרנו, כל ההיסטוריה היהודית במשיטים האלה. מה הסיפור פה? אבל מכל מקום אפשר להציע כבר עכשיו איזושהי הצעה. תראו. בעצם הטיול, השייט שעשה אברהם אבינו, זה גם יציאה חוץ למחנה ישראל כדי לקרב. אבל העם יצא חוץ למחנה ישראל, שם שימו לב שכתוב, וישב ישראל בשיטים. מה זה וישב? כמו ויש להבדיל, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כן? וישב, וישב ישראל בשיטים. מה פירוש? התיישבו בשייט הזה, 3 מיליון ישראלים, להבדיל, חס ושלום, כן? אבל זה גם, זה צריך להיזהר, 3 מיליון ישראלים יצאו בחגים לטיול בחול, חצי מדינה, כמעט חצי מדינה שלך במטוסים, מחוץ לארץ. מה זה הדבר הזה? כלומר, כשאתה יוצא לטיול, זה דבר אחד. כשאתה מתיישב, זה דבר שני. לצערי, הטיולים האלה, אין ספק שגם משפיעים. אם ילדים מתרגלים, שיאללה, עולים על מטוס, נוסעים לך לטורקיה, נוסעים לך לפה, לא יודע מה המושגים שלהם, על אהבת הארץ, על קדושה, על חיבור להשם, לא יודע מה זה משפיע. אנחנו בכל אופן נוקטים כפשטות ההלכה בשולחן ערוך, שזה איסור, דיסור דרבנן, איסור אבל. איסור לצאת לחול סתם של טייל. לבקר קרובים מותר, לטפל בעסקים שלך מותר, דברים כאלה, אבל סתם לטייל, איסור דרבנן. זו דעתנו הקטנה בפשטות השולחן ערוך, כפי מה שמסביר המשנה ברורה בהלכות חול המועד. מקום מקום לענייננו, השייט הזה החוצה, הטיול הזה החוצה, כשהוא נעשה על ידי אברהם אבינו ונעשה נכון, זה הקריאה בשם השם. זה לגלות אור השם בעולם. כשהשייט הזה נעשה דרך שטות, וישב ישראל בשיטים, ויח אל העם לזנות, אל בנות מואב. כלומר, החיבור עם הגויים בוודאי שצריך להיות, אבל הוא צריך להיות נכון וראוי. הוא צריך להיות עם הזהירות הראויה, שאתה צריך לדעת לעשות את זה נכון, ולא כל אחד ייטול את השם, לא כל אחד בנוי לזה. אז ממילא הטיול הוא לכאורה היציאה החוצה, מחוץ לגבול ישראל, לשוט, לטייל, להיפגש עם אומות העולם. אברהם אבינו ידע לעשות את זה נכון, הדור, דור המדבר, לא ידע לעשות את זה נכון, וזנה אל בנות מואב. אבל בעצם זהו הכוח של האוניברסליות היהודית ששטה בעולם ומפיצה את אור השם, לא בקטע של מיסיון, אלא בעצם הופעתנו. הרי הרב קוק מסביר לנו, וההוד זה בית המקדש, בעולת ראיה, מסביר הרב קוק שאנחנו לא הולכים להחזיר בתשובת הגויים, אלא הם רואים אותנו, מתעלים, מתרוממים, מתקדשים, נעשים עובדי השם גדולים, האור מאיר, ואז הם באים לבקש. היום כבר רואים ניצנים של זה בצד הטכנולוגי, אבל גם בצד המוסרי ובצד הרוחני זה יגיע, ולאין ארוך, בעשרות אלפי מונים, רבבות מונים, לעומת מה שכל הצד הטכנולוגי היום. מקום לענייננו, אז אפשר להבין שהנושא של השיטים זה לשון של לשוט, דהיינו להאיר את אור השם בכל המקומות של בכל העולם, בכל ההוויה, שזה לשון של שייט וטיול. אבל זה צריך להיות עצי שיטים עומדים. ממתי מטייל עומד? לטייל זה לטייל. אומר לא, זה צריך להיות שייט אבל עומד. מה פירוש? אדם שיש לו שתי רגליים נטועות בארץ ישראל, והשייט שלו אל אומות העולם הוא כמו אברהם אבינו, ולא כמו דור המדבר שהתחיל לזנות אל בנות מואב, אלא כמו אברהם אבינו שבשייט שלו, שבשיטים שלו, הוא קרב את אומות העולם לקריאה בשם השם אחד. כלומר, צריך לדעת לעשות את זה נכון. אם עושים את זה נכון, זה שייט בריא. שתו העם במן, זה גם לשון שייט, כי בעצם לקחת המן, זה לא היה סתם ללכת למקולת. זה היה חוויה רוחנית, כי זה לחם רוחני. אז זה לשון של שייט, לשוט, כן? אדם שט בדעתו, שט ככה, מסתובב, מטייל. הרי כתוב בהלכה שהוא גם ישן, אוכל וזה, ומטייל בסוכה. מה הכוונה מטייל? אפשר להגיד פשוטו, אתה יודע, לסובב את השולחן. אפשר להגיד מטייל ככה בדעתו. מטייל במחשבותיו, גם זה תעשה בסוכה. אז כלומר, יש שייט שהוא שייט לא טוב, כמו דור המדבר שזנה לבנות מואב, שלא ידע לעשות את זה נכון, ובמקום שייט זה נעשה שטות, ויש שייט שהוא טיול רוחני קדוש, כמו שעשה אברהם אבינו, לקרב. אז לכן זה צריך להיות עצי שיטים, עומדים, וכיוון שהמשכן והמקדש הם בעצם כדי להאיר את כל העולם, אז מאוד הגיוני שהקירות, שימו לב, הקירות, שמים לב, כאילו הגבולות של המשכן, זה עצי שיטים, אבל עומדים. כלומר, המשכן נועד להאיר את כל העולם, אבל הוא לא נועד לעבור לניו יורק או לאוגנדה. לא, הוא צריך להיות פה בארץ, והוא צריך להיות מתוך עמידה על העקרונות ועל התורה היהודית, על שמירת ההלכה, על הערת אור השם, כדי שזה יהיה שייט שהוא קריאה בשם השם, ולא שייט שהוא כפיפת ראש, הקפאת התיישבות וקריאה על הברך, כשלא נשאר כבר שום כבוד לאומי. אז זה בעצם צריך לדעת לשוט נכון בעולם, בהוויה, כדי להאיר את אור השם. זה הסבר לכאורה מספיק. אלא שההסבר הזה עם כל מתיקותו, הוא רק חצי דרך, במקרה הטוב. אני רוצה לקחת אתכם עכשיו, איך אומרים, תחזיקו חזק. בואו נתחיל להיכנס למקום שאיך אומרים, אני בחרדת קודש הולך לגעת בו, אבל אפילו רק אם נבין חלק אפילו, זה כבר מתיקות שלא כדאי לוותר עליה. אז בואו נראה ביחד במקור זין. אומר קהלת, פרק ב', פסוק י' ג'. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות. כאילו החוכמה מרוויחה מהסיכלות, מהטיפשות. יש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, מן השטות, כיתרון האור מן החושך. לכאורה, בפשטות, זה עוזר להבחין בין טוב לרע. אור לעומת חושך, חוכמה לעומת סיכלות. טוב, אומר קהלת ב' ג' וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בסיכלות. רגע, רגע, רגע. נוהג בחוכמה, הבנתי אותך. מה פירוש? לאחוז? אתה אוחז בסיכלות? למה לאחוז בה? מה יש לאחוז פה? מה זה בלאחוז בסיכלות? מאוד מוזר. אומר זוהר תזריע ממזיין עמוד ב' דאמר רבי שמעון לרבי אבא תהזה בואו ראה רזה דמילה סוד הדבר לא נהיר חוכמתה דלעילה ולא יתנהיר, אלא בגין שטותה דיתער מאתר אחרה. לא מאירה החוכמה שלמעלה, לא מאירה אלא בגלל השטות שמתעוררת ממקום אחר. הדאו דכתיב שיש יתרון לחוכמה, וכך לטאטה, כך גם למטה. אלמלא לא הב השטות השכיח באלמה, אם השטות לא הייתה בעולם, לא הב חוכמתה שכיח באלמה. שומעים? כבר לוקחת למקום חדש. לא מבינים. אם לא היה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם לא היה שטות בעולם, אז לא היה חוכמה בעולם. בר יוחאי, עצי שיטים עומדים, לימודי השם הם לומדים, אור מופלא, אורי קודם יוקדים, הלא המה, יורוך מורך. עצי שיטים עומדים, הוא שם שם, רבי שמעון לוי, הכניס אצל בר יוחאי, עצי שיטים עומדים. בא בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, ומסביר לנו שעצי שיטים עומדים זאת השטות, ובלי השטות לא הייתה חוכמה. מה זה? אם עד עכשיו עשינו מהלכים, שאלנו שאלות, עכשיו זה רבי שמעון, גמרנו, אין מה להתווכח, זה, שם לך את זה על השולחן כדרכו. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר לנו בזוהר, והיינו דרב אמנונה סבא, רב אמנונה סבא, שרב אמנונה כדהבה ילפין מני חבריה, כשהחברים היו לומדים ממנו רזי דחוכמתה, את סודות החוכמה, אבל מסדר כמיו פירקה דמילה דשטוטה. הוא היה פותח קודם כל בפרק של שטות. שומעים? באים ללמוד סודות התורה, קודם פרק על שטות. אחרי זה מתחילים את השיעור. מה זה? תתחיל חפץ חיים, הלכות לשון הרע, משהו. דבר ראשון, מתחיל לך מילה דשטוטה. מאוד מוזר. ממשיך רבי שמעון ומספר לנו, אומר לנו, בגין די למה זה? למה היה עושה את זה? בגין די יתה תועלת לחוכמתה בגיני, כדי שתבוא התועלת לחוכמה בגלל השטות. הדאוד הכתיב בקהלת יוד, עוד פסוק, יקר מחוכמה, מכבוד, שכלות מעט, מעט שטות. לא וישב ישראל בשיטים, התיישב בשכלות. אל תתיישב בשכלות, אלא טיול קטן, מעט, מעט שכלות, זה טוב לחוכמה. משום דהי תיקונה דחוכמתה, ויקרה דחוכמתה, ועל דקתי וליבי נוהג בחוכמה, ולאחוז בשכלות. אז עכשיו, רבותיי, כבר אין לאן לברוח, כמו שאומרים, כן? הדבר ברור לחלוטין. רבי שמעון בר יוחאי אומר לך, אדוני, בשביל החוכמה אתה צריך שטות, ויש מעשה רב, מה שנקרא, מעשה רב אמנון הסבא, שהיה פותח, לפני שמלמד את רזי החוכמה, פותח אמילה דשטותה. טוב, עכשיו מה עושים? מה זה הדבר הזה? טוב, אומר לנו הרמב״ם, בהקדמתו למשנה, מקור ח', אלמלא השוטים, היה העולם חרב. יש כאלה שתרגמו את זה, אלמלא המשתגעים. בסדר, אני, התרגום שאני מצאתי בפרויקט השוט, אלמלא השוטים, וזה יצא משמיים, כי אני חיפשתי אלמלא המשתגעים, לא מצאתי, ואז פתאום מצאתי את אלמלא השוטים. התרגום הזה מחבר את הדברים הרבה יותר. תראו, זה סייעתא דשמיא, יכולתי להגיע לתרגום הרגיל, משתגעים. התרגום הזה של אלמלא השוטים, כן, היה העולם חרב, ממש מתחבר לנו לנושא שלנו, לשיטים. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואין לך שטות גדולה מזו, שאדם חלוש הנפש, בניין גופו רופף, נוסע ועובר בימים, בימי החורף, במדברות, בשרף, בקיץ, מסכן עצמו לחיות הטרף, כדי שאולי ירוויח דינר. וכאשר יקבץ מאותם הדינרים שמסר כל רוחו עליהם, יתחיל לחלקם לאומנים, כדי להעמיד עליו בניין שיעמוד מאות בשנים. לקחת מגרש לבנות בניין, בניין, הוא בונה אותו ככה, שהבניין הזה הוא בונה אותו בקירות אבי, וחלונות ענקי, ויסודות כאלה שהבניין יכול לעמוד 500 אלף שנה גם, בסדר? והוא יודע ברור שלא נותר מחייו, אפילו כדי לבלות בניין של גומה, יש קלות דעת חמורה מזו. כאילו, תגיד, כמה אתה חיות? 120 שנה? תקים איזה בניין, משהו, איזה. בן אדם הולך, מקים בית, בוא, ככה, שימו לב. אבן ירושלמית, כבר 20 סנטימטר. אחר כך הוא שם את הבטון. אחר כך הוא שם לך איזה בידוד של קלקר. אחרי זה הוא שם בלוק 10. כל הקיר, 40 סנטימטר, אני יודע כמה. אובי, בונה, אתה מסתכל על הבניין. אומר, מה, הבן אדם הזה הולך לחיות בערך 2,000 שנה, כנראה. אבל לא, הבן אדם כבר בן 80. או שהוא אפילו צעיר, יש לו 80 שנה עוד, 100 שנה. מה אתה זה? לכאורה, שטות. שטות, עד כדי כך שטות, שהרב בנימין הרלינג, זכר צדיק לברכה וקדוש, השם יקום דמו הקדוש, שנרצח גם כן בשטותה שמסתובבת פה, עדיין לא גמרנו איתה, אז נרצח על ידי הערבים, בהר עיבל. הוא מספרים שלא היה לו בית שהוא קנה אותו, נדמה לי שבסוף הוא קנה את האשקובית שלו. כן, הוא אומר, מה אני צריך עכשיו? התחיל להוציא הוצאות, לקנות דירה, לקנות זה. מצא את הפתרון דיור שלו, וכל יום לישיבה. עכשיו, לא ממש כולם צריכים להיות ככה, ותכף נבין גם למה לא, קצת למה לא. אבל מקום מקום, הרמב״ם אומר, שבעצם בניין העולם בנוי הרבה מאוד על שטותניקיות. כלומר, שאנשים זורקים את השכל ועושים דברים שחלים, לא חכמים קצת, כי אין היגיון במה שאתה עושה, זה שטות. כאילו, מה אתה משקיע עד כדי כך? כן? עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה לקחת אתכם אל הרב קוק באורות הקודש, מקור ת', אומר מרן הרב באורות הקודש א', חוכמת הקודש פסקה סמך א'. בתוך כל הדברים שנקראו יקרים, נחשבת גם כן הסיכלות, שהיא מחזקת את אור כל החוכמה. מה זה? שומעים מה הרב אומר? האמת היא, זה פשע דברי קהלת. זה פשע דברי הזוהר. אבל ננסה להבין מה הוא אומר. אומר, הסיכלות, השטות, כאילו מחזקת את אור כל החוכמה. אותו הציור שלעד לא יוכל להיזקק בליבו של אדם. מה פירוש? אז שימו לב. כשאני לומד תורה, אני מבין. מתאמץ, מבין, משקיע, שכל. מה זה לימוד? כמו שרב אברום היה אומר, שכל. כן, לימוד. טוב. כשאני מגיע לאזורים כבר של לימוד פנימיות, אז זה כבר בנוי הרבה יותר על דמיון קדוש וטהור ונקי, אבל זה כבר מושגים רוחניים שאתה כבר לא אוחז בהם, אתה לא תופס אותם בידיים, נכון? עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על הנביאים, אז הם כבר מגיעים למקום שהציור נעשה ברור לפי רמת נבואתו, אבל הוא תמיד נשאר קצת לא ברור, תמיד זקוק לעוד ברור, לעוד הבנה. כן, אתרא דקיימא לשאלה. כל הזמן לשאול ולבקש עוד, כי לא הבנתי לגמרי, ולמעשה לעולם לא תבין לגמרי, כי זה האינסוף ברוך הוא. אבל בדרך הזאת, שאתה עולה למקום שבו שכלך נגמר, ומתחיל להתרומם על ידי השכל, למקום הנשמתי הרוחני, שמתחיל להביא אותך לציורים, שהם כבר מתחילים להיות מעט ככה, כבר לא ברורים לך עד הסוף, כבר משהו רוחני, שאומנם לומדים אותו כללמוד גמרא, וצריך הרבה זהירות, וזאת הסיבה שצריך להיות מקובל שקיבל ממלמד כמו שצריך, ענקי קבלה, לא סתם קרא ספרים. למה? כי בקלות אפשר לצאת לשייט הזה, ורחמנה ליצלן, לא רוצה להגיד את המילה, אבל אל בנות מואב, גם בלימוד הזה. מואב זה רמז לחוכמה. כמו שלמדנו בשיעורים שלנו על מואב, מואב זה מלשון אבא, רמז לחוכמה. אז אפשר לזנות אל בנות מואב, רחמנה ליצלן, גם בלימודים הרוחניים, אם אתה לא יודע לשוט. אם אתה מנסה וישב ישראל בשיטים, אתה מנסה לשבת, להתיישב בדעתך, במקום שבנוי על שייט, במקום שהוא בנוי על הבנה, שלעולם לא אצליח לתפוס ולהשיג את האינסוף ברוך הוא, ואני רק כמו ילד שקופץ ומנסה להגיע לגובה של אבא שלו, אף פעם לא יגיע, רק שיגדל אולי, אבל זה בכל זאת מושך אליי אורות. זה מושך אליי אהבה גדולה. וזה המציאות של השייט הבריא. אז בעצם יוצא שלמעשה השכלות היא, יש גם צד חיובי בשכלות. דהיינו, דיבורים על דברים שהם מעבר להשגתנו, שהם מצריכים קצת פחות אחיזה בשכל הדייקני המדויק, כדי שתוכל בכלל להיפתח ולשמוע דברים. למרות שהדיבור הוא שכלי והוא לוגי, ברור לכולם שאת המהות עצמה לא תופסים. ממשיך הרב ואומר, אז הציור של העד לא יוכל להיזקק בליבו של אדם, הוא הנושא של כל הזיקוקים והרדיפות השכליות, המוסריות, וכל התנועות הטובות של החיים. כלומר, למעשה, כל מה שאתה עושה בצד השכלי, הוא בעצם צמצום של משהו שמבחינתך הוא שייט בלתי נתפס, מעבר להשגתך. האור, איך אומר את זה הרב באורות הקודש? מהבלתי נתפס יורד אור אל הנתפס. כל החוכמה הישראלית, התורנית, המאוד שכלית, מאוד דייקנית, היא מתברכת בגלל הקשר שלה אל המקום שבו יש שכל שהוא קצת בנוי גם על שכלות, בנוי על שייט, על מקום שאין לגמרי הבנה ואחיזה, ורק בגלל שיש לנו מסורת של קבלה ברורה, אז אנחנו יכולים קצת קצת לדבר שם. אז בעצם זה יוצא שיש עצי שיטים, זה עץ, זה עץ חיים, שהוא כביכול מבחינתנו הוא שייט, והוא כביכול שכלות מעט, שטות מעט, והשטות מעט הזאת מצופה זהב. זהב זה מידת הדין, הגבוליות המצמצמת, המכניסה את הדברים לתוך הגבולות של העולם הזה. אז בפנים יש עצי שיטים, אבל הם צריכים להיות עומדים, לא שוכבים. זה לא צריך להיות שטות שמפילה אותך ומשכיבה אותך, רחמנא ליצלן, אלא זה צריך להיות שטות שמעמידה אותך, שעומדת בדרך גדילתן, שמצפה את ציפויין העליון, את האור, השמימי, מצפים לקבל את האור שם, איפה ששרפים עומדים ממעלו. אז זה בעצם השכלות מעט, השטות הזאת, זה הסוד שלה. ממשיך הרב ואומר, היא הנושאת עליה ברוחו של אדם וכוח חייו את הדחיפה הטבעית לכל המפעלים, שעל תכונת החומר הגס והחזק שלה באים ההשכלה רבת החשבון ואור הקדושה העדינה, ומפתחים ומשכללים את הערך הנשמתי, את החיים הרוחניים. היא הנושאת את האומץ העולמי, את הדחיפה החבויה לבנות ולהרוס, לעקור ולנטוע. והופעת הדעה העולמית, השכל והבינה, החשבון והשירה, שופעים הם מהזיו העליון, ומעדנים וממתקים את כל זרמי מי הפרצים הפורצים ממנה. והכל מתאחד בעיקר עליון, ומתוך החושך אור גדול זורח. כלומר, אותו עולם שבעצם אין בו גבוליות, והוא מעל התפיסה וההבנה, והוא בעצם פורץ כביכול גבולות, כי הוא שייך לאינסוף, הוא לא שייך לעולם הגבולי הזה. ובעצם הוא גם זה שנכנס לעולם ודוחף אנשים לעשות דברים. כלומר, השכלות מעט הזאת של לבנות בניין שעומד מאות שנים, יש בה משהו קדוש. אמנם זאת לכאורה שטות שכלית, אבל יש פה איזה אור אלוהי עליון שדוחף את האנשים לקום ולפעול ולעשות דברים. ולא הכל בעולם הזה צריך להיות תמיד עם חשבון מחושב מדויק לחלוטי חלוטין. לפעמים יש דחיפה פנימית רוחנית שהיא באה ממקור עליון, והחשבון בשלב הראשון אומר, אני לא מבין את השייט הזה, השייט הזה לא נראה הגיוני, אבל אתה יודע שיש פה דחיפה אמיתית, זה דבר אמיתי, ואתה מתחיל לבנות אותו, ואתה מתחיל להקים אותו. ויש פה שכלות מעט, 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 להיזהר, השכל צריך לבקר את השכלות הזאת ולראות שהיא בתוך הגבולות הראויים והנכונים, אבל להשתמש קצת בשכלות. לא הכל צריך להיות כל הזמן קפוץ כזה, מהודק כזה, הכל צריך להיות עם סיכויים, כמו השיעורים שלמדנו על כל נושא האמונה. אברהם אבינו, כשהוא יוצא לדרך לארץ ישראל, הוא מוכרח שכלות מעט. איזה היגיון יש לצאת לדרך? אין היגיון. הוא יוצא לאיזשהו שייט אלא בלתי נודע, אלא בלתי נודע. וזה בעצם למעשה התוך הפנימי הרוחני האלוהי שנותן דחיפות לעשות דברים טובים, שלא תמיד ההיגיון מיד בהתחלה יודע בדיוק להוליך ולהראות איך. כמובן צריך מאוד זהירות עם התורה הזאת, כי אין הכוונה שעכשיו תעשה שטויות, כן? זה ממש לא הכוונה. זה דבר מאוד קדוש ומאוד עמוק וצריך לקחת אותו נכון. אבל כן הכוונה שלפעמים אתה מרגיש דחיפה פנימית רוחנית, לעשות איזה משהו, ואתה אומר, אבל רגע אחד, זה בסדר, אבל כאילו ההיגיון אומר בצד הקר של החשבון שאין טעם, אבל אתה מרגיש שזה רצון השם, וזה דבר שהוא בסדר, הוא טוב, הוא לא אסור על פי ההלכה, הוא לא דבר שנוגד את השכל, רק כי החשבון אומר שלא כדאי, עדיף משהו אחר, אבל אתה מרגיש לא, שאת זה צריך עכשיו לעשות. ואז לוקחים קצת מהשכלות מעט והולכים קדימה. זה הכוח של השטות. הכוח של השטות שמאפשרת לנו לפעמים לפרוץ גבולות של שכל צר ולהביא אורות ממקום בלתי צפוי. ואז אחר כך, פתאום כשזה מתחיל כן להיכנס לחשבון, פתאום ציפוי הזהב מופיע, אז פתאום כולם אומרים, איך? וואלה, לא חשבנו, איך יכול להיות? עצי שיטים עומדים, כך מהשטות, אבל שזה יהיה ברמה של עמידה, של שזה בא מתוך יציבות, שזה בא מתוך שכל. רב אמנונה, כשהוא מתחיל את השיעור שלו עם המילטה דשטוטה, הוא לא מתחיל את השיעור סתם, בוא חבר'ה נתפרק על בירות, חס ושלום, ועכשיו נתחיל שיעור. זה לא קטנות מוכין כזאת. כשרב אמנונה מתחיל עם מילטה דשטוטה, הוא לוקח אותם לכל מיני אמונות זרות, מלמד אותם איך זה נראה, מסביר להם. שייט קצר, שייט קטן, אבל שייט ש... משחרר את המחשבה, ופתאום כשאתה חוזר חזרה להבין את התורה שלך, אתה פתאום רואה את כל העומק, כי הייתה לך השוואה, יתרון האור מן החושך. או לחילופין, אפשר להגיד, המילתא דשטותא, שהוא לוקח אותם בכלל בהתחלה, לדברים שמעל השגה. ומדבר איתם בכלל במקום שזה לשוט בלי להבין שום דבר. ואז מהמקום שלא מבינים שום דבר, הוא מושך שם מהקודש, העליון, הבלתי נתפס, מושך אורות, שאחר כך כשמתחילים להיכנס לחוכמה, אז עכשיו יש אורות. עכשיו כן מבינים ועכשיו גם מרגישים שהשיעור המקדים שעסק בדברים של שייט כזה שאין לנו שום השגה שם, האור הזה עוזר לנו להבין את ציפוי הזהב של התורה, שזה בעצם שכל של התורה וכבדה לצפרים של התורה. וכאן אנחנו ממשיכים עוד לדברי מרן הרב קוק, תראו איתי במקור י', באורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש סמך ב', מתאים, הרב אמנון הסבא, אז אפשר לזכור, אורות הקודש א', סבא, סמך ב', אומר הרב, וזאתי מידתו של הרב אמנון הסבא, דלה הווה שאיב מקדה, מאיפה הוא מביא את זה? זה תיקוני זוהר, תיקון כף א', שם הבן של הרב אמנון הסבא, החכמים מנסים להבין בן של מי הוא, והוא אומר להם, אבא שלי ככה, אבא שלי ככה, הם נבהלים ממנו, לא מבינים, עד שבסוף. אז אחד הדברים, הוא אומר להם שאבא שלהם, לא, אבא שלו, שזה רב אמנונה, לא הווה שאיב מקדה, לא היה שואב את המים מהקד. דאי הוא, מה זה קדה? קד ספרים דאורייתא, בתנך יש כף דלת ספרים. אז אבא שלו לא היה צריך לשאוב מהכף דלת ספרים, אלא הוושת בים הרבה, הישת בים הגדול, מקור התורה. כלומר, הוא מה שנקרא נון הים הזה מכונה שם, כמו שהרב יזכיר בהמשך, הוא דג גדול שיודע לשוט בים. מה הכוונה? עכשיו, כל מה שהסברתי, כתוב פה. לא הבאתי מליבי, כן? הנה, הכל כתוב ברב. הדג, הרב אמנון הסבא היה כמו איזה לוויתן כזה, שהוא נכנס לים ושט בו, הוא לא צריך את כף דלת הספרים, שזה ציפוי הזהב, כי הוא נכנס לעצי שיטים בפנים, והוא מרגיש שם בבית. הוא מרגיש שם בבית. הוא עומד, עומד בהיכלו של מלך. עצי שיטים עומדים, שרפים עומדים ממעלו. הוא עומד שם, הרב אמנונה. אז הוא כמו דג גדול כזה, שהוא יכול לשאוב את האור מנשמת התורה, משורש התורה, אי שם למעלה. אי אפשר להבין איזה מדרגה הזאת. אנחנו בקושי זוכים קצת לשאוב מכף דלת ספרים, ללמוד תורה מגמרה. אומר לך הרב אמנונה, לוויתן, שד בשמיים, עוד בשורש של התורה. ממשיך הרב ואומר, ומשום אחי דווקא, רק בגלל זה שהוא באמת היה לו שורש תורה, אבל יחיל לסדרה פרקה דמילה דשטותא לתלמידיו, לפני הצעת מילה דחוכמתה, כדי לקיים ויתרון האור מתוך החושך. הוא יכל ללכת ולשוט מעל הגבולי, מעל הציפוי זהב, להיכנס לעצי שיטים הפנימיים. כן? ואומר הרב, אמנם היא מידה ראויה דווקא לנונה ימה, זה רק ללוויתנים הגדולים, לא כל אחד יבוא פה ויגיד אני רב אמנונה, זה מתאים ללוויתנים הגדולים האלה, ענקי התורה, המקובלים הפנימיים, חסידי עליון, נונה ימה, שאינם צריכים אפילו להגנה של ספינות, הם לא צריכים ספינה שתגן עליהם, וללכת במעמקי תאומות וכל מצולות, ולהם טיול ועונג המשמח את המקום. לוויתן זה יצרת לשחק בו, זה, אתה שמח בזה. זה אנשים שאי אפשר תאר את מדרגתם, שמטיילים לך בבלתי גבולי ברמה מה שהבן אנוש מסוגל בכל זאת, אבל ברור שגם הם מגיעים למקום של שטות במובן של שייט, שהוא לא בתוך הציפוי זהב של הכבדה לצפרים, אלא הוא מין שייט כזה שאנחנו רק יכולים לדבר עליו, לא מבינים איך הוא בנוי. אבל רב אמנון הסבא שהיה במדרגה הזאת, היה יכול להתחיל לתלמידיו את השיעור במילתא דשטותא, דהיינו באותו שייט שמה, במקומות בלתי מובנים, ואחר כך לרדת אל החוכמה, וכל חוכמתו הייתה מתברכת. עכשיו שימו לב, אז דיברנו על השייט, במובן של הדברים האינסופיים למעלה. דיברנו על השטות, במובן של ההפך. הטיפשות שלמטה, של וישב העם בשיטים, שאין אדם חוטא אליהם כן נכנסה בו רוח שטות, רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות, מה עם זה? אז מילא היית לוקח אותי רק לשייט למעלה, אבל למה אתה לוקח אותי גם לדברי שטות למטה? מה אתה רוצה מזה? אומר לנו הרב קוק באורות התחיית תתוו, תראו איתי מקור י', שורה חמישית, וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שהשפעת לשון הקודש, הכוונה היא עם ישראל והתרבות שלו, תרבות הקודש, כן? וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, כן יוסיף האור להיגלות על כל שפה ולשון. זוכרים, למדנו, איל משה באר את התורה, 70 לשון. אז יוסיף האור לגלות על כל שפה ולשון, על כל חוכמה ומדע, וקל וחומר שיחול אור השם על כל הדברים שבתם. כלומר, לא רק על המדעים, גם על כל הדרכי נימוסים, דרך ארץ, בכל דבר ייכנס אור השם. ואפילו התכנים היותר נפולים יתרוממו ויתקדשו, ומעיין מבית השם יצא והשקע את נחל השיטים. מה אומר הרב? שיבוא יום שהאור כל כך יאיר בעם ישראל, שאפילו דברי השטות יאירו באור השם. אפילו המערכונים והצחוקים, אפילו סתם לשחק דברים שפעם היית אומר, מה אתה צחק עם הילדים עכשיו כדורגל, מה השתגענו? כן, בדור הזה אבא משחק עם הילדים קצת כדורגל, נפלא, טוב, לא רע בכלל, הכל במידה כמובן. אבל מה אומר לנו הרב פה בעצם? שיגיע יום שהאור של העצי שיטים עומדים למעלה, הוא בעצם גורם שבעולם הזה יהיה אפשרות לצאת מן הגבול, אז הוא מאפשר את החטא. אז בעצם אומר לך המדרש, חטאו בשיטים, לקו בשיטים, כי גם מכתם באה מהשטות הזאת שהיא בעצם קדושה, היא לא חטא, אבל הם נפלו ממנה לחטא, ומתרפים בשיטים. שמעתי רפואת השיטים, שהיכולת לצאת חוץ מהגבול, שהיא בעצם אפשרות החטא כרגע, ברגע שאור האין סוף, אור השייט שרב אמנון עשה והיה שט בו, כן? האור הזה יאיר מספיק את המציאות של הציפוי זהב, אז ממילא גם היציאה חוץ לגבול, תתקדש ותתאר כמובן על פי תורה, לא חס ושלום שאפשר לעשות דברים לא על פי תורה, אבל דברי שטות גם הם יתרוממו. לאן הגענו? לאן הגענו? לפורים. מאוד פשוט, ראש חודש אדר עוד יומיים, נכון? אז שימו אחר בערב יותר נכון. תראו איתי יחד מקור י' מגילה זין עמוד ב', אמר רבה, מחייב איניש לבסומה בפוריה, עדלו ידע בן ארור אמן לברוך מורדכי. חג השטות נקיות. תשתה עד שאתה כבר לא יודע להבחין בין טוב לרע, בן ארור אמן לברוך מורדכי. מה זה בעצם? מה זה? זה השטות. בפורים אור השטות העליונה חודר למטה עד כדי כך, שגם בלי ציפוי הזהב של דעת מפוקחת, אתה נמצא בתוך הקדושה, וגם אם אתה ללא דעת כביכול מרוב שתייה, אתה שמור בפורים. למה אתה שמור? משום שהמעיין שיצא לעתיד לבוא וישקע את נחל השיטים יוצא בכל פורים ליום אחד, וכל פורים מעיין יוצא מבית השם ומשקה את נחל השיטים, ולכן בפורים אתה משתתה, משום שעכשיו גם דברי השטות אור השם מופיע ומתגלה בהם. שיהיה לכולנו חודש אדר שמח, חזקו ואמצו.